העיר שחוברה לה נגדנו. מאת דיוויד סטאברו. קורא עודד גושן. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית אלעד לוין. ביום חורף של חודש מרץ, מלמו היא עיר נמל רבת צדדים. אוהדי סדרת המתח הגשר מכירים את האלמנט הארכיטקטוני המזוהה איתה, גשר אורסונד הארוך, שמחבר בינה ובין קופנהגן שבדנמרק. אבל מבקר מבחוץ בעיר השלישית בגודלה בשוודיה יגלה עוד מיני חיבורים שהארכיטקטורה חברה בהם לתהליכים היסטוריים דמוגרפיים. למשל, בין המרכז העתיק, הימי בין ימי, ובין אזור הנמל המערבי המודרני המרשים, שאת המספנות ואזורי התעשייה בו החליפו מגורי יוקרה, ושסימן ההיכר שלו הוא מגדל טרנינג טורסו. ובין אלה לשיכוני הבטון שנבנו במסגרת תוכנית המיליון הממשלתית, והתמלאו במהגרים. בחודש מאי ישתפו כל אלו בנחילי מבקרים, שיבואו לחגוג בעיר את האירוויזיון ה-68, וינערו אותה משרידי החורף הקפוא. קבוצות פטריוטיות ימלאו את פארק העם, פולקסט פארק, בין 130 השנה, שיהפוך ל-Eurovision Village. אנשי מועדוני חובבים הבלתי נלאים של האירוויזיון יחגגו כל ערב ביורוקלאב, והתושבים יהנו מן הסתם מהתנופה הפולקלוריסטית והכלכלית. בינתיים, כשהם נשאלים כיצד הם רואים את אירוח האירוע המוזיקלי, התשובות שלהם כמו לקוחות מדף מסרים. הם שמחים בו ומקבלים בברכה את כולם, תשובה שמהדהדת את המסר וההגדרה של העירייה לאירוויזיון הקרב, חגיגה מלאת חיים של פתיחות והכלה. אלא שחודשיים לפני האירוע, האירוע שבישראל לאחר ניסיונות ההדחה הפך למסעת נפש משונה כאילו הוא נשא את כבודה הלאומי כולו, נמלאים רחובות העיר בהמולה שונה לגמרי באופייה. זה התחיל בחגיגות שנערכו בעיר במוצאי 7 באוקטובר. שיירות של מכוניות סופרות, מוזיקה, ריקודים, חלוקת ממתקים וזיקוקים. בכל אלה חגגו אז כמה מאות בני אדם את הטבח. ומאז, המחאות נגד ישראל ונציגותה באירוויזיון לא חדלו בעיר. באמצע השבוע, הסימנים ברובע מולווינגן שבמרכז מלמו, מוקד המחאה, אומנם שקטים. בסיבוב ברובע, שבתהליך ג'נטריפיקציה הפך מאזור של מעמד הפועלים למשכנם של היפסטרים וסטודנטים ומשווק כרב תרבותי, יתגלו מדבקות עם סיסמאות כמו "עיצרו את הג'נוסייד" ופליירים המזמינים להפגנות ומחאות. על מדף בסופר שמציג אבוקדו מישראל, יש מדבקה עם דגל פלסטין והמילה בויקוט. וחלון הראווה של חנות בגדי יד שנייה מציג מסך גדול המסכם את מספרי הקורבנות. כמה ילדים מתו בעזה, כמה נפצעו או נקברו תחת ההריסות, כמה יתומים חדשים נוספו מידי יום, כמה מסגדים נהרסו וכמה אנשי צוות רפואי נעצרו או נהרגו. ליד כל מספר מופיע דגל ישראל, ויש במקום גם גלויות שאפשר לשלוח לשר החוץ. אבל סופי השבוע מספקים תמונה דינמית הרבה יותר. דגלי שחור לבן ירוק אדום ושלטי Free Palestine ויצרו את הכיבוש הישראלי. נאומים שישראל נזכרת בהם כרוצחת ילדים, ואין בהם זכר לאירועי 7 באוקטובר. שירים קליטים עם סיסמאות כמו שחררו את פלסטין, רסקו את הציונות. אירועי המחאה הפרו-פלסטינים בהשתתפות אלפי בני אדם מתקיימים כאן בקביעות, ולא נראה שאיבדו מעוצמתם. העוצמה הזאת לא מפתיעה בהתחשב בכך שמלמו, כמו ערים סמוכות לה, ובהם הלסינבורג ולנדסקרונה, היא מקום מושבם של רבים מעשרות אלפי הפלסטינים שהיגרו לשוודיה, ושיש הטוענים כי היא אחת הערים האנטישמיות באירופה. אבל מי שיצפה למצוא בהמון המפגינים רק מהגרים, יתבדה. יש כאן גם פנסיונרים שוודים, פעילים פוליטיים מארגוני נוער, וגם זוגות צעירים עם עגלות תינוקות. בקהילה היהודית מטבע הדברים, ביטויי המחאה האלה מתקבלים בתחושות קשות. להיות יהודיה במלמו אחרי 7 באוקטובר זה לחיות בפחד, אומרת מירה קלבר, בת 24, יושבת ראש ארגון הצעירים של יהודי מלמו. אני מסתובבת במחשבה שמשהו עלול לקרות, והשאלה היא רק מה, למי ומתי. יהודי גאה ובודד. אין ספק ששבעה באוקטובר החריף את המצב, ושהאירוויזיון מספק במה ייחודית למחאה על המלחמה שנפתחה בעקבותיו. אבל תחושת הביטחון של הקהילה היהודית לא הייתה שלמה גם לפניו, ולא נדרש אירוויזיון כדי לסמן את תחילת הקשר בין מלמו למאבק הפלסטיני. אם הם מחפשים נקודת התחלה, אפשר למצוא אותה בגלי ההגירה שהגיעו לעיר כבר בשלהי המאה הקודמת. שנים לא רבות אחר כך, ב-2015, כבר הפכה המלמו לאחד המוקדים החשובים של משבר הפליטים האירופי. ואלפי בני אדם חצו אז את גשר אורסון מידי יום בדרכם לבקש מקלט בשוודיה. היום חיים בעיר תושבים המגיעים מיותר מ-180 מדינות, ויותר משליש מ-362,000 תושביה לא נולדו בשוודיה. ובניגוד לשאר המדינה, חצי מהמהגרים הם מתחת לגיל 35. השינויים הדמוגרפיים האלה הביאו איתם בין השאר עלייה בגילוי האנטישמיות, בעיקר הפגנות שלעיתים נרשמו בהן תקריות אלימות. הרשימה ארוכה. ב-2009, כאשר מלמו ערכה את משחקי גביע דייביס בטניס בין ישראל לשוודיה, התרכזו בעיר אלפי מפגינים. כמה מאות מהקיצונים בהם, איסלאמיסטים, פעילי שמאל קיצוני ונאו-נאצים, התפרעו והתעמתו עם שוטרים. בהפגנות אחרות לאורך השנים נקראו קריאות אנטישמיות שתועדו ונידונו בתקשורת השוודית. ב-2017 זה היה "אנחנו הולכים לראות ביהודים" בהפגנה נגד המעבר של שגרירות ארצות הברית לירושלים. ב-2019 זו הייתה הקריאה "רסקו את הציונות" במצעד 1 במאי של צעירי המפלגה הסוציאל דמוקרטית. וב-2020 "חייבר חייבר יא יהוד, צבא מוחמד עוד יחזור". הקריאה מתייחסת לניצחון של מאמיני מוחמד על השבטים היהודים בקרב חייבר במאה השביעית לספירה, המהווה השראה ללוחמים מוסלמים בימינו. דייוויד סטאבו. בד בבד חוו יהודי העיר תקריות אלימות. ב-2009 הושלחו בקבוקי תבערה לעבר בית הלוויות יהודי. ב-2010 וב-2012 הושלחו חזיזים מחוץ לבית הכנסת ולבניין הקהילה ונופצו בהם שמשות. בשנים שאחר כך נרשמו תלונות רבות על התקפות פיזיות ומילוליות, הטרדות והצקות נגד יהודים, ותחושת הביטחון בקהילה התערערה. דוח שהזמינה העירייה ב-2021 אכן תיאר את בתי הספר בעיר כסביבה לא בטוחה לתלמידים יהודים, הנאלצים להתמודד עם התקפות מילוליות ופיזיות, בעוד המורים מעדיפים להימנע מאימות עם התוקפים. בתקשורת דווח גם כי ניצולי שואה אינם מוזמנים עוד לספר את סיפוריהם בבתי ספר מסוימים בעיר, מכיוון שתלמידים מוסלמים מתייחסים אליהם בחוסר כבוד. מי שנולד כיהודי במלמו, גדל בתחושה שהוא צריך להגן על עצמו, אומרת קלבר. אני מוכרת כיהודיה, אבל חברים שלי מורידים כיפות ושרשראות עם מגיני דוד בציבור. אבל חוסר הביטחון נובע לא רק מהצקות ופשעי שנאה. כמה מתושבי העיר, ממוצא פלסטיני, היו מעורבים במעשי טרור, בין השאר בין למאגרים פלסטינים בשם אוסאמה קריים, שנתפס בבלגיה לאחר שהשתתף בהתקפות הטרור בבריסל ובצרפת בשנים 2015 ו-2016, וגם נסה להתנדב בדאש בסוריה. קבוצות שוודיות פלסטיניות נחשפו כקשורות לארגוני טרור. אחת מהן, קבוצה 194, קיימה במשך שנים קשרים עם החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין. במאי 2023, פחות מחצי שנה לפני הטבח, נערך במלמו כנס פלסטיני אירופי גדול בהשתתפות אמין אבו רשיד, מנהיג פלסטיני הולנדי המזוהה עם חמאס. המפלגה הסוציאל דמוקרטית שהייתה אמורה להשתתף בו, אמנם ביטלה את השתתפותה כשנודע לה על כך. אבל אחד מחבריה, ג'מאל אל-חאג', השתתף בו אף שעשה זאת עליו. העובדה שאל-חאג' מכהן עדיין כחבר פרלמנט ושיש במערכת הפוליטית באקדמיה ובעולם התרבות השוודים לא מעט אנשים שמזדהים ישירות או בעקיפין עם חמאס לא תורמת לתחושת הביטחון של יהודי מלמו. והתוצאה של כל אלה, הקהילה היהודית בעיר הלכה והצטמקה. למעשה נדמה שהשתלשלות העניינים הזו היא פרק נוסף באותו סיפור. אחרי הכל, הקהילה נוסדה בשנת 1871, בעיקר על ידי מהגרים מגרמניה ופולין. ובסוף אותה המאה ובשני העשורים הראשונים של המאה ה-20, הלכה וגדלה בשל הגירה גדולה מפולין, רוסיה, אוקראינה והמדינות הבלטיות. תוצאות עוני, אנטישמיות ופוגרומים. עם עליית היטלר לשלטון, קלטה הקהילה עוד פליטים, בעיקר מגרמניה הנאצית, מה שגרם לגידול משמעותי בפעילות החברתית שלה. בזמן מלחמת העולם השנייה, בסתיו 1943, הצליחו רוב יהודי דנמרק לברוח לשוודיה באמצעות חציית מיצר אורסון, בסיוע המחתרת הדנית והעלמת עין של השלטון הנאצי בדנמרק. כמה מאות מהם וניצולי שואה נוספים התיישבו במלמו לאחר המלחמה והפכו לעמוד השדרה שלה. בסוף שנות ה-60 הגיעו לשוודיה כמעט 3,000 יהודים פולנים שנמלטו גם הם מרדיפות אנטישמיות. חלקם התיישבו באזור מלמו. אבל אם בשיא כוחה, בתחילת שנות ה-70, מנתה הקהילה כ-3,000 חברים, כיום בשל המצב יש בעיר כ-1,500 יהודים, 534 בלבד מהם חברים בקהילה. אנטישמיות היא בעיה גלובלית, ובמלמו אנחנו מודעים לה ברמה המקומית ונאבקים בה בצורה מבנית, אומר רוקו קורסר, אחד מסגני ראש העיר מלמו וחבר מועצת העיר מטעם המפלגה הליברלית. האנטישמיות במלמו לא התחילה אחרי 7 באוקטובר, ואנחנו משתפים פעולה עם הקהילה היהודית. השקענו משאבים והקמנו ועדת היגוי שמגבשת תוכנית פעולה לכל שנה. אנחנו גם רוצים לחזק את החיים היהודיים, הזהות היהודית והתרבות היהודית בעיר. זהו שיתוף פעולה רחב שמתקיים במשך יותר מ4 שנים, ובשנה שעברה הארכנו אותו ב4 שנים נוספות. תוכל לפרט? יש לנו למשל רכזים בבתי הספר שתפקידם להילחם באנטישמיות. מעבר לכך, הקצנו כמה מיליון יורו נוספים לעבודה על ניהול סכסוכים ומשברים בבתי הספר. העבודה הזאת, שהושקעה לפני השבעה באוקטובר, נתנה לנו בסיס להתמודדות עם המצב הנוכחי ועם אתגרים דוגמת חוסר הביטחון שחשים חברי הקהילה היהודית. יש במלמו סולידריות עם הקהילה היהודית. ערכנו צעדות כיפות, צעדות משותפות של הנהגת הקהילה היהודית ומנהיגים פוליטיים ברמה הלאומית או המקומית שחבשו בהן כיפה. הן התקיימו בסטוקהולם ובמלמו אחרי 7 באוקטובר. היו לנו גילויי סולידריות מכל קצות הקשת הפוליטית ומצד אזרחים. מלמו היא עיר בינלאומית ורב תרבותית מאוד. יש לנו קבוצות אתניות מכל רחבי העולם. זה אומר גם ממקומות שסועי סכסוכים ומלחמות. ואזרחים רבים בעיר מושפעים מכך. ובכל הקשור לאנטישמיות, העבודה מורכבת, לא קלה ודורשת אמצעים וידע נרכש. חשוב שנתמיד בה, ונהיה מוכנים לעלות הילוך. יכול להיות שהזמן לעלות הילוך כבר הגיע. יש פחד בקהילה היהודית בימים אלה, ובמיוחד ביחס לילדי בית הספר, אומר פרדריק שירצקי, דובר הקהילה, ומנהל מרכז הלמידה שהוקם בבית הכנסת של העיר במטרה להכיר לתושביה ולמבקרים את הקהילה. יש אנשים שנרתעים מלומר שהם יהודים, וחלקם מסתירים סממנים יהודים בפומבי. כל זה לא חדש אמנם, אבל המצב הרבה יותר גרוע עכשיו. יש תחושה חזקה של בדידות. יש לנו מעגלים חברתיים רחבים. אבל לרבים יש הרגשה שהמעגלים החברתיים שלהם פונים נגדם. זה מתבטא בהסרת חברים ברשתות החברתיות, בגילוי שחברים חולקים תעמולה אנטישמית וכן הלאה. רבים נכנסו להלם. קלבר מדברת על תחושות דומות. כשעשינו לאחרונה ארוחת שבת בבית הכנסת, אנשים אמרו לי שהם פוחדים אפילו לעבור לידו. ובכל פעם שאני מסתכלת בטלפון שלי, אני נתקלת באנטישמיות, היא אומרת. חשבון אינסטגרם שפתחנו בשם יהודי גאה, סטולט ג'וד, מתמלא למשל באימוג'ים של חזירים ובסרטונים מאז עם השאלה אתם גאים בזה? אנשים לא עושים הבחנה בין ישראל ליהודים בשוודיה, והרבה משפיענים וידוענים מפרסמים דברים איומים. אחת מאלה היא האומנית מנחת תוכניות הרדיו והאקטיביסטית הידועה סטינה וולטר. בחשבון האינסטגרם שלה, שיש לו יותר מ-300,000 עוקבים, טענה וולטר שהתקשורת השוודית אינה מספרת את האמת על הקונפליקט בעזה. היא מתעלמת מכך שישראל גונבת איברים מפלסטינים מתים, משקרת לגבי מעשה האונס וכריתת ראשי התינוקות ב-7 באוקטובר, ובעצם רצחה את אזרחיה שלה בירי ממסוקים במסיבה ברעים. אנחנו קוראים בעיתון על ריסוס צלבי קרס על תקיפות יהודים, וכמה ימים אחרי 7 באוקטובר פרסם החמאס קריאה לפגיעה ביהודים בעולם, והרבה סטודנטים לא הלכו לאוניברסיטה באותו יום, אומרת קלבר. אני חוששת ולא יודעת מתי זה יקרה לי. הסערה שקמה סביב עצם השתתפותה של ישראל באירוויזיון, ואחר כך סביב הגרסה הראשונה של שירה גשם אוקטובר, שהפך באופן סמלי כל כך להוריקן, לא תרמה לשיקוח החששות. מי יותר, מי פחות. אנחנו מודעים לעובדה שיש צרכים ביטחוניים ומגבלות ביטחוניות. ובכל זאת, מלמו היא עיר שאמורה להיות מסוגלת לארח את כולם, כולל ישראלים, אומר שירצקי. אני מקווה שהעירייה תעשה את המאמץ הנוסף, ותצליח לעמוד במשימה. וזה בהחלט מעודד שהיא משקיעה משאבים רבים באירוע שחשוב לכולנו. קלבר פחות רשמית. כששוודיה זכתה באירוויזיון הקודם ושמענו שהבית קיים במלמו, שמחנו מאוד. אני אוהבת את האירוויזיון והייתי רוצה מאוד להשתתף במסיבה העממית שסביבו, היא אומרת. אבל אחרי אוקטובר אני לא מוכנה להסתכן. אני לא אשתתף בחגיגה, גם לא החברות שלי. הן מפחדות. אנחנו תמיד מטילים ספק, ואני לא מרגישה שאני רוצה לסכן את עצמי בשביל האירוויזיון. בעבר הייתי אופטימית לגבי העתיד היהודי במלמו. חשבתי שיש מקומות הרבה יותר גרועים. עכשיו לצערי, אני לא בטוחה שאני יכולה להיות אופטימית. האירוויזיון בכל אופן אמור להיות אירוע של שמחה ואהבה, אבל בשבילנו הוא פחד. יש לך מסר לעדן גולן ולמשלחת הישראלית? כן, stay safe. מרקס ודגל פלסטין. זו לא הפעם הראשונה שמלמו מארחת האירוויזיון. במאי 1992 היא ערכה את ההפקה ה-37 שלה, ו-21 שנה אחר כך את ההפקה ה-58. כאשר כל האפשרויות הונחו על השולחן, ערכנו הערכה יסודית תוך התחשבות בגורמים רבים. ושוב, הכל התחבר במלמו, אומרת אבא אדיאלסון, המפיקה האחראית על האירוע מטעם רשות השידור השוודית. מה שהכריע היה שיש בעיר את התשתית, יש מקומות מפגש חדשים, ויש את אחד האולמות הטובים בשוודיה. במלמו יש גם מחויבות גדולה וניסיון רב בהנחיית האירוויזיון. ויש הפגנות פלסטיניות גדולות על בסיס קבוע. האם צוות ההפקה דן בהן ובאפשרות שהן עלולות להשפיע על האירוע? אנחנו מודעים לכך שאנשים משמיעים את קולם בנושא הזה, ואנחנו ערוכים להפגנות שעלולות להתקיים. קלבר אומרת שלמרות זאת, רווח לה כשהוצב סימן שאלה מעל השתתפות ישראל באירוע. בינתיים כידוע, המכשול ההוא הוסר, אבל לא כולם באו על סיפוקם. קבוצת תושבים מהעיר, למשל, הגישה הצעה לסדר, המבקשת מהעירייה לפעול לפסילת השתתפותה של המשלחת הישראלית באירוויזיון. הדיון יערך ככל הנראה באפריל, ומפלגת השמאל השוודית תהיה כנראה המפלגה היחידה במועצת העיר שתתמוך בהצעה, שפירושה עקרוני יותר ממעשי בהתחשב בכך שלעירייה עצמה אין כל מנדט בנושא מלבד פנייה לאיגוד השידור האירופי, ה-EBU. נינה יאקו היא חברת מועצה מטעם מפלגת השמאל והמזכירה הפוליטית שלה במלמו. ההצעה הזאת היא יוזמה אזרחית, לא יוזמה שלנו, אומרת יאקו בפגישה במשרדה המאותר בתמונה גדולה של קארל מרקס ובכרזות של סיסמאות ודגלים פלסטינים. אבל המפלגה שלנו תומכת ביוזמה. כי אם עיריית מלמו תאמר שהיא לא רוצה שישראל תשתתף באירוויזיון, זאת תהיה הצהרה נכונה מצידה. מדוע בעצם שישראל לא תשתתף? בגלל המצב בעזה. בית הדין הבינלאומי לצדק ביקש מישראל לנקוט צעדים מיידיים ויעילים למניעת רצח עם. אבל ישראל לא נקטה את המינימום הנדרש ממנה. אולי אפילו עשתה את ההפך. השאלה שצריכה להישאל היא, איך אפשר להמשיך בעסקים כרגיל? בהנחה שהאירוע יתקיים כרגיל בהשתתפות ישראל, איך אתם מתכוונים למחות? מבחינה משפטית ופוליטית, העיר מלמו לא רשאית לקבל החלטה שלא לאפשר לישראל להשתתף. אבל יש תנועה גדולה ורחבה שמתכננת הפגנות, קמפיין חרם ומחאות נוספות. אלו אירועים שבמובן מסוים כבר התחילו, ואנחנו חלק מזה. ואכן, נדמה שגל גדול צובר תאוצה. יותר מ-1,000 מוזיקאים שוודים, בהם רובין, פבר ריי, צמד הפולק פירסט אייד קיט, וכמה מהזמרים שהשתתפו במלודי פסטיבלן, קדם האירוויזיון השוודי, חתמו על מכתב פתוח הקורא לא לאפשר לישראל להשתתף באירוויזיון בשל המלחמה האכזרית שלה בעזה. במכתב שפורסם ביומון אפטון בלדט, הם כותבים שאיגוד השידור האירופי מפגין סטנדרט כפול ראוי לציון שמערער את אמינותו. העובדה שמדינות שמציבות את עצמן מעל לחוק ההומניטרי מוזמנות להשתתף באירוע תרבות בינלאומי ממעיטה בחומרתה של הפרת החוק הבינלאומי והופכת את סבלם של הקורבנות לבלתי נראה. המוזיקאים לא יחידים. קבוצות רבות ברשתות חברתיות כבר קוראות להחרמת ישראל ולמחאות נגד השתתפותה באירוויזיון. ואחת מהן, מלמו פור פלסטיין, אף קוראת להפגנות שבועיות בנושא מחוץ לעיריית מלמו. בהודעה של הקבוצה שפורסמה באינסטגרם, מופיע ליד הכותרת הוציאו את ישראל מהאירוויזיון ועיצרו את רצח העם בעזה, איור של חייל ישראלי עם מיקרופון וקבל עשוי חוט תיל. החייל עומד בכניסה לדלת האירוויזיון, והנשק שהוא אוחז מטיז דם אל שלולית גדולה שכבר הצטברה תחתיו. גם עמיתתה של נינה יעקב במועצת העיר, אנפל מהדי, קראה לפסילת ישראל. בלרוס קיבלה לא ב-2021. רוסיה קיבלה לא ב-2022. גם ישראל יכולה לקבל לא ב-2024, היא כתבה בחשבון האינסטגרם שלה. כולנו ראינו איך ישראל מרעיבה ומפציצה את עזה. ילדים עוברים ניתוחי קריטת איברים ללא הרדמה. שירותי הבריאות מופצצים ומתרסקים לחתיכות. אין מים, אין מזון ואין חשמל לתושבי עזה. מלמו לא צריכה לחגוג עם מדינות הטרור. בפוסט אחר מוסיפה מאדי, להיות פוליטי בעבור אוקראינה, אבל לא בעבור פלסטין, זו גזענות טהורה. אני חושבת שאין שום סיבה להשוות בין המלחמות או הכיבושים במקומות שונים. כולם נוראים באשר הם, אומרת עכשיו יעקב, כשהיא נשאלת מה הקשר בין רוסיה לישראל בעניין האירוויזיון. ובכל זאת, ההחלטה לא לאפשר לרוסיה להשתתף הייתה נכונה, והיא תהיה נכונה גם לישראל. במובן הזה, המצב הוא בר השוואה. אבל האם אתם מביאים בחשבון את השפעת ההפגנות על חברי הקהילה היהודית במלמו? אתם ערים לטענה שההפגנות הפרו-פלסטיניות בעיר כוללות תכנים אנטישמיים? אני מקווה שכולם ירגישו בטוחים לבקר בכל מקום שירצו במלמו. אני מסכימה שקיימת דאגה גדולה ומוצדקת בכל הנוגע לאנטישמיות בעיר. כל אדם המתנגד לגזענות צריך להיות מודאג מזה. אבל השתתפתי בהפגנות מסיביות במלמו, כמעט כל שבוע מאז אוקטובר. ובהפגנות הללו אין שלטים או סיסמאות שניתן להגדיר כאנטישמים. ההפגנות הן נגד פשעי מלחמה, נגד רצח עם, נגד מה שקורה בעזה. הן מבקשות הפסקת אש ומעלות חשש לגבי אלימות והרג של אזרחים. האנטישמיות במלמו והמחאות נגד ישראל שהן לגיטימיות לחלוטין, הן שני דברים שונים לגמרי. מה לגבי ההפגנות הספונטניות בשבעה באוקטובר שחגגו את הטבח? והיה גם מי ששרף את דגלי ישראל מחוץ לבית הכנסת. שריפת הדגל הייתה אירוע אחד שהיו מעורבים בו רק מעטים, והיו כמה אירועים אחרים שניתן להגדיר כלא ראויים. אנחנו השתתפנו בהפגנות נגד שריפת הדגל, אבל אנחנו צריכים להיות מסוגלים להכיל בראשנו שתי מחשבות בו בזמן, גם לתמוך במחאות נגד ישראל וגם לוודא שאירועים כאלה לא יקרו. האם חרם נגד זמרים, רקדנים ואוהדי השיר הישראלי איננו פוגע דווקא בישראלים הפתוחים לשמוע ביקורת והורס את הסיכוי לדיאלוג? השאלה, כפי שאתה מציג אותה, מרמזת שיש שני חלקים שווים שיכולים לנהל דיאלוג, שיש בכלל אפשרות לדיאלוג. אבל עד כמה שאני רואה, זה לא המצב ב-75 השנים האחרונות. מה שיש זה כיבוש צבאי שמפעיל אלימות מסיבית. לתושבי עזה אין אפשרות לדיאלוג עם אלו שמדכאים אותם. החרם הוא אפשרות אחת מתוך כמה להפעלת לחץ על ישראל, ואנחנו צריכים להשתמש בו. למיטב ידיעתי, יש גם ארגונים ישראלים שקוראים לחרם. החרם הוא לא נגד אדם ספציפי. מדינת ישראל היא המטרה. המצב, בוודאי מאז 7 באוקטובר, איננו מצב שיש בו צד אחד חזק, כובש ומדכא. יש קורבנות משני הצדדים. לישראל יש יותר מ-1,000 קורבנות אזרחיים, כולל יותר מ-200 חטופים, חלקם נמצאים עדיין בעזה. האם המחאה שלכם אינה חד צדדית? מעשי הטבח בעזה נמשכים עכשיו, וזה מה שאנחנו מנסים לעצור. אני לא מפקפקת ברגשות או בקורבנות אחרים. זה לא מתפקידי לעשות זאת. אבל האנשים בעזה גובעים ברעב. עשרות אלפים נרצחו בחמישה חודשים. בית הדין הבינלאומי לצדק בהג קרא למנוע רצח עם, וארגונים אחרים מדברים על ביצוע פשעי מלחמה. לצערנו אנחנו לא יכולים לשנות את מה שקרה בשבעה באוקטובר. אבל שום דבר לא מצדיק את המשך העסקים כרגיל, היות שההפצצות הישראליות עדיין הורגות אזרחים בעזה. אחרי 7 באוקטובר, פורסם כי ארגון סיוע החוץ של מפלגתך שיתף פעולה במשך שנים באמצעות שותפיו הדנים עם החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין. ידוע גם שהיו למפלגה קשרים עם ארגונים כמו קבוצה 194, שעל פי העיתונות השוודית הפיצו תעמולה אנטישמית ותמכו בטרוריסטים ובהתנגדות מזוינת לישראל. לנוכח המלחמה, האם המפלגה עדיין תומכת בשותפים אלו? לגבי ארגון סיוע החוץ, הם הצהירו שהם לוקחים אחריות, והמשימה שלהם עכשיו היא לוודא שדבר כזה לא יקרה שוב למפלגה שלנו. לגבי ארגונים אחרים, אין לי מידע נוסף. תחרות מכילה והפגנות בחוץ. מה שכן יקרה שוב, כפי שיעקו אומרת, הוא כנראה המחאה נגד ישראל סביב האירוויזיון. ארגוני סולידריות נוספים עם הפלסטינים במלמו לא הגיבו לפניית הארץ, אך ניתן להניח שגם הם מתכננים פעילות אינטנסיבית בעיר בזמן חגיגות האירוויזיון במאי. האם ננקטים צעדים כדי להימנע מניסיונות להשתמש בשידור החי כפלטפורמה להפגנות פוליטיות? למשל, לשלב פעילים פוליטיים רבים בקהל באולם או להכניס חומרי תעמולה לתחרות ולשלוף אותם בשידור חי? אחד מערכי היסוד של האירוויזיון הוא היותו אירוע לא פוליטי, שבו כולם מאוחדים סביב המוזיקה, אומרת עדי אלסון ברשות השידור השוודית. אנחנו תמיד עוברים על תרחישים פוטנציאליים, וננקוט אמצעים כדי להימנע מביטויים פוליטיים במהלך השידורים החיים. והמוזיקאים וחברי המשלחות, האם נמסר להם שאסור להם להביע דעות פוליטיות לפני, במהלך ואחרי ההופעה כפי שקובעים חוקי התחרות? ה-EBU אחראי על כללי התחרות, ואלו קובעים שהאירוויזיון הוא אירוע לא פוליטי. למידע נוסף בעניין, יש לפנות אליו. גם בעיריית מלמו התשובות מנוסחות בזהירות וצמצום דומים. שמעתי שהאירוויזיון היא תוכנית הטלוויזיה השנייה בגודלה בעולם אחרי הסופרבול. אז ברור שזה חשוב לנו כאן, אומר רוקו קורסר. אבל זו לא הפעם הראשונה שזה קורה. קיימנו את האירוויזיון במלמו בתחילת שנות ה-90 ולאחר מכן שוב ב-2013. מנקודת המבט של העיר, זה אירוע חשוב מאוד, ואנחנו מצפים לקיים תחרות מכילה, מסבירת פנים ובת קיימה. אני מבין שלמרות התחרות המכילה, צפויות סביבה הפגנות מכילות פחות. נאמר, מחאות אנטי-ישראליות, שיש בהן ביטויים קיצוניים של אנטישמיות. יש לנו חופש ביטוי וחופש הפגנה בשוודיה. המשטרה אחראית לשאלות הנוגעות לסדר הציבורי, ויש לנו דיאלוג טוב מאוד איתה. ובכלל, בעיריית מלמו מפגינים חזית אחידה של אמון מלא במשטרה. המשטרה היא הגורם המקצועי בנושא הזה, אומר גם פר אריק אבסטול, האחראי על הבטיחות והביטחון בעירייה. היא שבוחרת את הטקטיקה להתמודדות עם הפרות סדר, ואני סומך לגמרי על שיקול דאטה. בכל אופן, לא ידוע לנו על איומים קונקרטיים. אירועי המחאה שהתקיימו סביב האירוויזיון עלולים בכל זאת לערער את תחושת הביטחון של קהל יהודי או ישראלי. יש למשטרה שיקול דעת, היא יכולה לא לאשר מקום מסוים להפגנה, לשנות מקום של הפגנה אם יש קונפליקט בין אירועים שונים. היו לנו למשל אירועים של שריפת ספרי קוראן, שבהם פעיל ימני קיצוני דני, רסמוס פלודן, ואחריו אדם נוסף, מבקש מקלט מאיראק, שרפו ספרי קוראן כפרובוקציה פוליטית במלמו ובערים אחרות בשוודיה. היו פעמים שהמשטרה החליפה את מקום האירוע הזה כדי לצמצם את הקונפליקט. ומהי רמת ההיערכות שלכם למקרה של מחאות בקנה מידה גדול, מבחינת תקציבית, מבחינת כוח אדם? אנחנו אחראים על הביטחון באירועים שאנחנו המארגנים המרכזיים שלהם. האירועים בפולקץ פארק ואלו שבמלמו לייב, האתר שבו התקיימו אירוע הפתיחה שטיח הטורקיז, מסיבת הסיום ומסיבת היורו קלאב. ארגון הביטחון והבטיחות שלנו מתאים את עצמו כל הזמן להערכות המשטרה. ואנחנו נשקיע כל מה שנצטרך כדי לעמוד במשימה זו. אין גבול עליון להשקעה כאן כי אסור לנו להיכשל. עם הצד הכלכלי של זה נתמודד אחר כך. בצד הישראלי בכל זאת לא לוקחים סיכונים. למרות שהדברים עדיין נבדקים, אומר אדם המתמצא בהיערכות הישראלית לאירוויזיון, ברור שיהיו הגבלות נוקשות מאוד על המשלחת, והיא תיעדר מאירועים שמשלחות אחרות השתתפו בהם, כגון הופעות תקשורתיות, אירועי יחסי ציבור ומסיבות. דווקא שגריר ישראל בשוודיה, זיו נבו קולמן מנמיך את מפלס החרדה, ואומר שבניגוד לתדמית של מלמו כמקום עוין ומסוכן, הוא מכיר גם צד אחר שלה. הייתי במלמו בזמן כינוס הפורום הבינלאומי למלחמה באנטישמיות והנצחת זכר השואה, אומר נבו קולמן. וראיתי כיצד העיר הזאת יודעת להתמודד עם אירועים בינלאומיים גדולים. לא כל מלמו נגדנו ולא כל שוודיה נגדנו. מדובר אמנם באירוע מורכב, שיכולות להיות בו פרובוקציות מחאות והפגנות. אבל אני סומך על הרשויות השוודיות שיטפלו באתגרים ברצינות, ועל האחראים על התחרות עצמה וחברי המשלחות שידאגו לכך שחוקי התחרות יכובדו, ולא תוכנס אליה הפוליטיקה. אז מצד אחד בהחלט יכול להיות שישראלים, יהודים או חברי קהילת הלהט"ב שבדרך כלל תומכים בשיר הישראלי, לא ירגישו בנוח להסתובב במלמו עם דגלי ישראל. אבל ממה שאני שומע, השוודים מתנגדים לחרמות, ורק בשמאל הקיצוני נשמעות קריאות נגד ישראל מסיבות פופוליסטיות. רוב השוודים שדיברתי איתם אמרו שהם נגד ערבוב של פוליטיקה ומוזיקה, ושהם שמחים שישראל משתתפת. בכלל, אומר נבו קולמן, חובב אירוויזיון מושבע בעצמו, הוא נציגה הרשמי של האומה המושמצת. לולא העניין הפוליטי, אין לו ספק שישראל הייתה מגיעה למקום מכובד בגמר. השיר מצוין, עדן מדהימה, וההופעה מעולה, הוא אומר. אתה מוכן להמר על המיקום הסופי? נחכה ונראה.